טרשת נפוצה היא מחלה עם תדמית קשה שמתקשרת לנחות ובעיות נוירולוגיות ותחושתיות. בעשור האחרון נעשתה קפיצה קוונטית של ממש בטיפול במחלה, מה שמאפשר לעכב ואפילו לעצור את התקדמות המחלה, אפילו בשלבים המוקדמים שלה. כדי לשמוע עוד על אפשרויות הטיפול בשלבים השונים של המחלה ואיך התרופות החדשות יכולות לסייע, הזמנו את הדוקטור יפעת ויגיסר, מומחית בנוירולוגיה, רופאה בכירה ביחידה נוירואימונולוגית במערך הנוירולוגי של המרכז הרפואי איכילוב. שלום דוקטור.
שלום איתי.
אז אנחנו מדברים על טרשת נפוצה, אולי קודם נגדיר מה זו המחלה הזו ואיזה אלו איברים היא פוגעת.
אוקיי, אז טרשת נפוצה היא מחלה דלקתית, כרונית, אוטואימונית, שכמו כל מחלה אוטואימונית בעצם משהו משתבש במערכת החיסון והגוף תוקף את עצמו, שזה מצב לא תקין.
מכאן השם, אוטואימוני.
נכון. בטרשת נפוצה ספציפית, מה שנפגע זה חומר שנקרא מיאלין. זה חומר שעוטף את מעטפת העצב במוח, במערכת העצבים המרכזית. ובעצם הוא זה שמאפשר את ההולכה התקינה של המסרים בגוף.
ממש כמו כבל חשמל שעטוף.
נכון. ובמצב שיש פגיעה דמיאלינטיבית, בעצם פגיעה במיאלין, כמו בטרשת נפוצה, ההולכה לא עוברת בצורה תקינה, המסרים לא עוברים בצורה תקינה, הם עוברים בצורה יותר איטית. הם עוברים או שהם לא עוברים כלל, ובעצם יש פגיעה שמתבטאת בהפרעה בהעברת המסרים. אם הפגיעה היא באזור מוטורי, למשל אזור שאחראי על הפעלת כוח ביד, הפעלת כוח ברגל, אז הביטוי של אותו התקף יהיה ביטוי של חולשה. אם הפגיעה של המיאלין היא באזור סנסורי, באזור תחושתי, אז הביטוי יהיה נימול ותחושה של זרמים בגוף. אם הפגיעה היא באזור של עצב הראייה, אז הביטוי יהיה פגיעה בחדות הראייה. אז ההתקף יכול להיות מאוד מגוון בהתאם למיקום שנפגע במוח.
התדמית הציבורית של חולי טרשת נפוצה היא של אנשים בכיסא גלגלים או בקביים, או שיש להם בעיות מוטוריות קשות. יש בינינו כאלה שחולים בטרשת נפוצה ולא רואים את זה עליהם?
אוקיי, אז זה נכון שטרשת נפוצה יש לה איזושהי סטיגמה של מחלה קשה, של אנשים שמתניידים בכיסא גלגלים, אבל היום למעשה אנחנו לא מדברים על אותה מחלה שהייתה לפני המון שנים כשלא היה לנו טיפול מגוון לתת למטופלים, והיום רוב המטופלים הם חולים בריאים, שבעצם צריכים לשאת איזשהו תיק נוסף שילווה אותם לאורך החיים, אבל הם חיים בריאים ונראים בריאים, ולא בטוח שתזהה אותם כחולים בטרשת.
מה גורם לכך שהיום בעצם אפשר לחיות עם המחלה הזאת ואפילו להשיג איכות חיים?
אז בסל התרופות האחרון בעצם נעשתה רפורמה בכל מה שקשור לגישה של הגישה הטיפולית בטרשת נפוצה, והמון המון תרופות שניתנו כקו שני או כקו שלישי לטיפול בטרשת נכנסו ומתאפשרות בעצם, אפשר לתת אותם כבר בשלב מוקדם של המחלה. היום יש למעלה מ-17 תרופות שונות שאפשר להציע למטופלים.
ואז הן בעצם מעכבות את ההתקדמות של המחלה?
אז כל התרופות של טרשת, שנקראות disease modifying therapy, בעצם תרופות שמשפיעות על מערכת החיסון במנגנונים שונים, הן בולמות את המחלה. בעצם התרופות של טרשת נפוצה, אין לנו תרופה שמרפא את המחלה, מרפא את הנזק שנגרם במוח, אבל התרופות בולמות את התקדמות המחלה, בולמות את ההתקפים.
כלומר, בשביל זה אנחנו צריכים אבחון מוקדם, נכון? הוא חשוב במחלה הזאת.
נכון, נכון. העבודות מראות שככל שנאבחן בשלב מוקדם, נוכל להתחיל טיפול בשלב מוקדם, ובעצם מהלך המחלה משתנה.
דיברת על מהלך מחלה, אולי זה הזמן להגיד כמה מילים על הסוגים השונים של המחלה, אם יש לה סוגים או תתי סוגים.
אז החלוקה הקלאסית של טרשת נפוצה חילקה את, בעצם את מהלך המחלה לשלושה סוגים עיקריים. מחלה התקפית הפוגתית, מחלה שמתבטאת בהתקף, שדיברנו על סוגים ההתקפים שיכולים להיות, התקף, החלמה, ושוב, התקפים שונים שיכולים ללוות את החולה לאורך החיים. כשבתחילת המחלה, בשלב ההבחנה, בהתקפים הראשונים, בעצם יש איזושהי החלמה מלאה מכל התקף. מה שעומד מאחורי זה, זה בעצם הרזרבה המוחית שיש לנו במוח, והיכולת להתאושש אחרי כל התקף. ככל שהמחלה מתקדמת, אז כל התקף עלול להותיר בעצם איזשהו נזק בגוף.
ונזק כזה במערכת העצבים הוא בלתי הפיך, נכון?
נכון,
נכון. תא עצב שמת לא קם לתחייה.
נכון, נכון. וזה בעצם המשמעות של להתחיל טיפול כמה שיותר מוקדם. הסוג השני, אני אגיד שהמחלה ההתקפית ההפוגתית היא המחלה, היא הסוג שהכי שכיח, כ-85% מהחולים. הסוג השני זה מחלה שהיא מחלה ראשונית, פריימר פרוגרסיב, מחלה שהיא מתקדמת ללא תלות בהתקפים. והסוג השלישי זה מחלה שהיא מחלה מתקדמת שניונית. אלו אותם חולים שהתחילו במהלך התקפי, ואחרי שני עשורים בערך הפכו למהלך פרוגרסיבי, זאת אומרת, המחלה כבר לא תלויה בהתקפים.
ובכל שלב כזה אפשר לטפל?
כן, אז אפשר לטפל בכל שלב, אבל הטיפול הוא יעיל יותר ככל שמתחילים בשלב יותר מוקדם. וכשהמחלה הופכת להיות מחלה שמתקדמת ללא תלות בהתקפים, מחלה שהיא יותר פרוגרסיבית, זאת אומרת, המטופלים חווים איזושהי חולשה ברגל, או ביד שהולכת ומתקדמת ולא איזשהו התקף אקוטי, אז הכלים שלנו לטפל בשלב הפרוגרסיבי הם מעטים יותר. לכן שוב עולה כל החשיבות בלהתחיל את הטיפול בשלב מוקדם.
כמה שיותר מוקדם. להבדיל, אנחנו מכירים ממחלות סרטן שבשלבים מתקדמים יש לנו טיפול מאוד מאוד אגרסיבי. גם בטרשת נפוצה יש טיפולים שהם יותר קלים ו... טיפולים שהם יותר אגרסיביים?
נכון. אז יש מעל 17 טיפולים, וכל טיפול הוא במנגנון אחר. אני אגיד שבטרשת נפוצה, בניגוד למחלות אחרות, אנחנו לא יודעים בדיוק מה המנגנון, ולכן באמת התרופות הן מאוד מגוונות מבחינת המנגנון שלהן. אבל יש תרופות שמשפיעות על מערכת החיסון במידה קלה, במידה בינונית, ויש תרופות שמשפיעות במידה יותר משמעותית, וכך גם היעילות היא בהתאם.
מה קורה לגבי התקפים, המחלה... כפי שהסברת בהתחלה, מלווה לעתים ככה בנפילות או התקפים מאוד מאוד קשים. יש טיפול גם בקטע הזה של המחלה?
נכון. אז הטיפול כמובן בטרשת נפוצה מתחלק לטיפול בעת התקף, טיפול שהוא כרוני בתרופות השונות, וטיפול סימפטומטי. אז הטיפול בהתקף הוא בדרך כלל בסטרואידים לווריד. יש מצבים שבהם ההתקף מאוד קשה, ואנחנו יכולים להתקדם לטיפול שנקרא החלפת פלזמה.
ובטיפול הזה, מה בעצם המטרה? אנחנו מוציאים את הדם, ואז הוא עובר באיזושהי מכונה שמה עושה?
נכון. אז אנחנו בעצם מוציאים את הדם, מסננים אותו מכל הפקטורים הדלקתיים הלא רצויים, ומחזירים חזרה לגוף דם שהוא מסונן.
איך בעצם אתם בוחרים את הטיפול הנכון? אמרת שיש 17 סוגים של תרופות. איך אתם בוחרים מה לתת ולאיזה מטופל? האם זה לפי הסוג של המחלה, לפי החומרה?
אוקיי, אז כמובן תשובה שהיא מורכבת, ועם השנים למדנו שהגישה הנכונה ביותר בטרשת נפוצה היא גישה שהיא מותאמת אישית ומשולבת ביחד עם העדפות והרצונות של המטופל.
כלומר, זה אין איזשהו פרוטוקול לכולם, זו ממש רפואה מותאמת אישית.
זה נכון, אבל כן יש איזושהי שינוי בפרדיגמה הטיפולית של להתחיל טיפול אגרסיבי יותר כן בשלב מוקדם, וכמובן שגם לזה התשובה היא מורכבת. אז כמובן שצריך להתייחס לעדפות של המטופל, לסגנון החיים שלו.
לתופעות הלוואי בטח של התרופות.
כמובן. אני אזכיר שטרשת נפוצה פוגעת בעשור השלישי והרביעי, שזה עשור שקשור לנשים בגיל הפוריות, וכמובן שכל מה שקשור לתכנון משפחה עולה כבר בשלב הראשוני, בשיחות הראשוניות.
זה גם עשור שאנשים פורחים בו.
נכון.
ומגשימים את עצמם.
נכון. זה שיא הקריירה, זה שיא החיים. אז כמובן שכל הדברים האלה צריכים לעלות בשיחה הראשונה, בשיחה שהיא נורא חשובה, שיוצרת אמון וקשר בין הרופא למטופל. וכמובן שכשאנחנו בוחרים טיפול, אנחנו גם מתייחסים לכל מה שקשור למטופל ולעדפות שלו, וגם למאפיינים של המחלה.
נתת הרבה אופטימיות למחלה שפעם אולי הייתה חשוכת מרפא או קשה מאוד. את אופטימית לגבי העתיד? מה צפוי לנו בהיבט הטיפולי?
אני מאוד אופטימית, כי אנחנו רואים שכבר בעשור האחרון התווספו המון המון תרופות. יש המון מחקר בנושא הטרשת נפוצה, בגלל שזו מחלה שפוגעת באנשים צעירים. אני חושבת שבעתיד מדברים על הרבה דברים, מדברים על לשלב כמה תרופות שונות במנגנונים שונים, משלבים המון ביומרקרים, שזה סמנים בדם שיכולים לנבא בעצם את התקדמות המחלה, את פעילות המחלה, את התגובה לטיפול.
מה בעצם האתגר הכי גדול לטפל בחולים עם טרשת נפוצה? זה לא סתם עוד מחלה, נכון? מה ההיבט שלך?
אני חושבת שהעובדה שהחולים, האנשים הצעירים מגיעים ומקבלים איזושהי בשורה כל כך משמעותית שנשמעת מאוד מאיימת בהתחלה.
ומשנה מהלך חיים.
לגמרי. אז קודם כל, אני חושבת שיצירת האמון והיכולת להסביר למטופל שאפשר לחיות חיים מלאים, שאפשר לחיות אורח חיים בריא, שזה לא ישנה להיות מהלך החיים, ולגרום לו להאמין ולקחת את התרופות, זה אתגר בפני עצמו בהתחלה, וזה לא תמיד פשוט.
ולתת בו תקווה, שזה גם משהו שאת עושה.
נכון. וגם הליווי עצמו לאורך השנים, אני חושבת שזה דורש גם ממני וגם המטופל להיות מאוד ער לכל דבר שקורה, להיות מסור לזה. זה דרך חיים גם שלי וגם של המטופלים.
חוזרת הביתה עם סיפוק.
כן, המון.
לא, ממש יש דינמיקה בתחום הזה, ואולי לסיום תגלי למה בעצם בחרת בתחום הזה, שהוא לא פשוט, בכלל התמחות בנוירולוגיה היא לא פשוטה, אבל מה קרץ לך בתת התמחות הזאת בטרשת?
אז אני חושבת שהתחום הזה, מעבר לזה שהמטופלים, אנשים צעירים שאתה זוכה ללוות אותם לאורך כל החיים, כי טרשת נפוצה היא מחלה כרונית, אז זה תחום שגם אפשר לטפל, אפשר לתרום המון. אני תמיד האמנתי בלהיות רופאה שמלווה את החולים לאורך שנים רבות, ואני חושבת שזה בדיוק התחום שאפשר לתרום, ואפשר להשפיע ולשנות את מהלך החיים של המטופלים.
ואת בטח גם רואה תוצאות לאור ההתפתחויות החיוביות. תודה רבה רבה, דוקטור ויגיסר, על הדברים המרגשים האלה.
תודה לך.
וכמובן, החלמה מלאה, מקסימלית לחולים.
תודה.